כן, יש פסוק במשלי, זה מופיע בגמרא בכמה מקומות. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, כך כתוב. אשרי אדם מפחד תמיד, זה גמרא מפורסמת בגמרא בגיטין, ובברכות גם כן. הגמרא שואלת סתירה, מצד אחד רואים שהגמרא, רואים בגמרא שטוב להיות פחדן, אשרי אדם מפחד תמיד. מצד שני כתוב בגמרא, הגמרא מספרת על שני המוראים, רב ותלמיד, שהלכו יחד והרב ראה שהתלמיד מפחד, אז הוא אומר לו, פחדו בציון חטאים, סימן שאתה חוטא, אם אתה מפחד סימן שאתה חוטא. אז זה סתירה בין שתי גמרות. מצד אחד כתוב שני פסוקים, מצד אחד כתוב אשרי אדם מפחד תמיד, טוב להיות פחדן, מצד שני כתוב מישהו מפחד הוא חוטא, אדם שהוא לא חוטא לא מפחד, אין לו פחד. אז אומרת הגמרא, הוא בדברי תורה כתיב אשרי האדם מפחד תמיד, למדת תורה תפחד שמה התורה שלמדת תברח לך, מזה צריך להיות פחדן, אבל משום דבר אחר אסור לפחד. פחדו בציון חטאים, אם אדם מפחד סימן שהוא שום עליכם, אם אדם מפחד סימן שהוא חוטא חטא, אתה, כך הוא אמר לו, חטא סימן שאתה יש לך, אתה חוטא. אדם שהוא לא חוטא אין לו פחד. כן. טוב, אשרי האדם מפחד תמיד. שלמה המלך עליו השלום יצווה בכתוב הזה על האדם שיהיה רך הלב. שלמה המלך עליו השלום יצווה בכתוב הזה על האדם שיהיה רך הלבב ויהיה מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל... מעניין, תראו שהוא... טוב, הקדמתי את הגמרא. טוב שהקדמתי את הגמרא, כי אני רואה שום יש אחרת. בגמרא יוצא, כמו שאמרתי, בגמרא יוצא שפחד זה סימן לחטא. אדם שהוא לא חוטא, אין לו פחד. הוא לא חי בפחד. אין לו מציאות של פחד. לעומת זאת, מה שכתוב אשרי אדם מפחד תמיד, אנחנו רואים שמשבחים את הפחד, זה בדברי תורה. בדברי תורה אדם צריך לחיות כל הזמן בפחד. יש פסוק אחר, התעיף עיניך בו ועינינו. הגמרא אומרת, ראינו את זה גם בנתיבות התורה של המהר"ל, דברי תורה, כן, קלים, הם קשים להשגה מצד אחד וקלים לעיבוד. כן, קלים לעיבוד. התעיף עיניך בו ועינינו, מספיק שאתה אף עין, זה כבר משכח, עד כדי כך. אז התירוץ של הגמרא הוא מצוין, אבל נראה עכשיו איך שהוא מפרש, נראה עכשיו איך שהרבנו מחייב פרש. שלמה המלך עליו השלום יצווה בכתוב הזה על האדם שיהיה רך הלבב ויהיה מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל פעולותיו, ושיסתכל ויתבונן בתכליתם ויזהיר אותו. זאת אומרת, זה החלק הראשון של הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, ויזהיר אותו שלא יקשה את ליבו כן יענש. זה החלק השני,
זה כנראה דמיון לפרו,
הוא מקשה ליבו ייפול ברעה. כל פנים, אבל רואים שהוא מסביר שעל פי הפשט, לא לפי הגמרא, רואים שהוא מסביר לפי הפשט. זאת אומרת, הפירוש הוא אל תעשה צעדים פזיזים, צעדים מהירים, תנסה בכל מציאות שאתה נמצא בה לראות מה יצא, מה התכלית, כמו שהוא אומר.
יותר אפילו, אני לא יודע אם זה פזיזים, זו הגדרה, הכוונה היא כאילו להקשות, כאילו מין להתעקש כזה, מין...
לא לא לא, הוא אומר, זה בחלק הראשון, אני חוזר לחלק הראשון, יהיה מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל פעולותיו, ושיסתכל, ואתה אומר, מה
זה רך? שהוא תמיד ייקח את כל האפשרויות, יגמיש כאילו?
לא לא, תראה, שיהיה רך הלבב ויהיה מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל... רך זה פחדן, רך הלבב, אדם שיש לו לב רך הוא פחדן. אז הוא אומר שיהיה רך הלבב ויהיה מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל פעולותיו.
מה זה בעצם פחדן? פחדן זה אחד שחושב גם על מציאות של כישלון.
הקופני, זאת אומרת, אין הכי נעמי, אתה צריך להיות, בכל צד שאדם עושה הוא צריך להיות במצב של חשש, מה יצא מזה, מה עלול לצאת מזה, זה מה שהוא רוצה לומר. ונראה, נקרא קצת הלאה. והזכיר לשון אשרי, זאת אומרת, כתוב אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי זה לשון עושר, לכאורה. והזכיר לשון אשרי, ולא מצאנו מילה זאת בכל הכתובים בלשון יחיד. אשרי יושבתך. כי אם בלשון רבים, והטעם בזה, לפי שאין מאשרים ומעללים את האדם בעבור מידה טובה אחת. מעניין, הוא אומר דבר מאוד מעניין. לפי שאין מאשרים ומעללים את האדם בעבור מידה טובה אחת או מעלה אחת בלבד, רק בימצא בו מעלות ומידות טובות רבות. מעניין. זאת אומרת, מצד אחד כתוב כאן אשרי אדם, לא כתוב מאושר אדם, כתוב אשרי אדם. אז הוא רוצה לומר, זה לקרא לשון רבים, כן? לשון רבים. אז עד שניתן לדבר על אדם, אז הוא אומר, אז למה באמת כתוב בלשון רבים אשרי? אז הוא אומר, בגלל שהוא אומר לנו יסוד, אין מאשרים ומעללים את האדם בעבור מידה טובה אחת או מעלה אחת בלבד, רק בימצא בו מעלות ומידות טובות רבות. וכן כתוב, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, והנבחר והקרב והשוכן בחצרות בית השם אינו בשביל מעלה אחת בלבד, כי אם רבות עמו. טוב, זה עצמו,
הוא מסביר פה, זה עצמו, גם ביחיד, אז הוא מדבר על
כן,
על
כן, אבל זה, אבל זה עצמו צריך, הוא לא מוכיח, בינתיים הוא עוד לא הוכיח. הוא אומר, באותה צורה, כמו שאני מסביר את הפסוק כאן, שמדובר פה על, על הילול של אדם, כן? הוא מבין שזה, אתה מעלל אותו, מאשר אותו ומעלל אותו, כן? אולי גם הוא מאשר אותו ומעלל אותו בעבור מידות רבות טובות שיש בו. אותו דבר גם, גם, גם בפסוק בתהילים,
אשרי תבחר,
אשרי תבחר ותקרב בשכון חצריך, גם כן.
זה מידות, אז אומר, אפילו בשביל מעלה אחת, כאילו זה בלשון יחיד, באשר תבחר.
לא, 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 אבל הוא, אבל, אבל הוא אומר, גם שם אנחנו נפרש, הכוונה היא מעלות רבות, אבל עדיין הוא לא הוכיח. עדיין אין הוכחה. אז הוא אומר, וכן, יש עוד פסוק, בפסוק השני, השלישי הוא כבר מוכיח. ואשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. ובאר, זאת אומרת, אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. מה זה מסילות? אז הוא אומר, ובאר מסילות מדרגות הלב, במעלות רבות במידת היראה והביטחון. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, זה שהפסוק אומר, קודם כל, מה זה אשרי אדם עוז לו בך? עוז לו בך, הכוונה היא, העוז שלו, העוז שלו זה לא בעצמו, לכאורה. הכוונה היא, העוז, הכוח שלו, התוקף שלו, הוא לא מצד עצמו, אלא בקדוש ברוך הוא. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אין לו ביטחון בעצמו, הביטחון שלו הוא בריבונו של עולם. אבל, אבל הפסוק ממשיך, מסילות בלבב. מסילות זה רבים. מסילות זה רבים.
כן, אבל גם מסילות זה יכול להיות רק בלב רך ולא בלב קשה.
ובער, רגע, רגע, ובער מסילות מדרגות הלב במעלות רבות, הוא אומר, אז מה זה מסילות?
במידת היראה והביטחון.
במעלות רבות במידת היראה והביטחון. וכן, עוד פעם, השם צבקות, אשרי אדם בוטח בך. כי במידת הביטחון, אז הוא אומר, אז עכשיו, עכשיו, עכשיו נחזור להתחלה. אז הוא אומר, כי במידת הביטחון נכללות כמה מעלות טובות וכמה מידות עצומות מאושרות. זאת אומרת, זה לא מידה אחת. מידת הביטחון, רוצה הוא לומר, זה מידה כוללת. כוללת, כן? הוא אומר, כמה מעלות טובות וכמה מידות עצומות מאושרות. וכן, הפסוק אומר בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד. איך כתוב שם? מושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. אז מונה והולך ריבוי מעלות, לא הלך, לא עמד, לא ישב. וכן בכאן, אשרי אדם מפחד תמיד, יאמר, מישהו מפחד תמיד בכל פעולותיו שהוא עושה, והוא מחשב בהם, ומתבונן תכליתם בנזקם ותועלתם, תרם שיפעלם, תרם שיפעלם, בוודאי יש לו מצוות טובות רבות שבהם הוא טוב בעיני אלוקים ואדם. זאת אומרת, ברגע שאדם, זה, עוד פעם, הביאור שלו, כמו שאמרתי, הוא לא הביאור של הגמרא, הוא מפרש על דרך הפשט. ומה הכוונה מפחד? מפחד הפירוש הוא, כל פעולה שהוא עושה הוא בודק הוא בודק מה הסוף, מה יהיה בסוף. זאת אומרת, כמו שכתוב, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אז האדם הזה הוא אדם שהוא חששן, חששן במובן זה שכל צעד שהוא עושה הוא בודק מה יהיה בסופו, מה התועלת שהוא יביא לו ומה הנזק אם יביא לו, והוא שוקל, זה כדאי או זה לא, כמו בעסק, כמו שאדם עושה עסק, אדם בר דעת נכנס לעסק, הוא בודק מה הסיכויים להרוויח ומה הסיכויים להפסיד, אם זה משתלם להשקיע או לא משתלם להשקיע. אומר, האדם צריך, לפי רבנו בחיי, זה הפירוש בפסוק, בכל צעד שהוא עושה לבדוק מה הרווח ומה ההפסד, לא רק בעסקים, אלא בכל צעד שאדם עושה. על זה נאמר, אשרי אדם פחד תמיד, ולכן הוא אומר, לכן זה נאמר בלשון רבים, משום שכשאדם עובד, כשאדם מרגיל את עצמו לעבוד בצורה כזאת, לבדוק בכל צעד שהוא עושה, בכל פנייה שהוא פונה, בכל מהלך שהוא הולך, מה התוצאות, כן? אז האדם הזה ודאי יהיו בו מעלות רבות. זה לא יכול להיות שזאת תהיה מעלה אחת מסוימת. זה חייב להיות, זה מתפרס על כל, מה מדוע? משום שזה דרך חיים שמקיפה את כל החיים שלו. זאת אומרת, אם אדם חי במצב כזה שבו כל פעולה, כל צעד שהוא מבצע, הוא בודק מה יהיה בסוף. כן, הוא רואה, הוא מנסה לראות מה אני ארוויח ומה אני אפסיד. יהיה לי פה רווחים, אז לא רק בכסף, גם רווחים רוחניים, כן? וגם נזקים רוחניים, לראות מה הרווח ומה הנזק, כן? אז הוא אומר, אדם שחי כך, ודאי שיש לו מעלות רבות. זה ההסבר. עכשיו הוא אומר, ובוודאי יש לו מצוות טובות רבות שבהם הוא טוב בעיני אלוהים ואדם. ומפני שבעל המידה הזאת הוא נמשך, אמרתי, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מצד אחד המשנה אומרת איזה הוא חכם הרואה את הנולד, אתה יכול גם להגיד להפך, מי שרואה את הנולד הוא חכם. אדם שרואה את הנולד הוא חכם.
כן, אבל כדי לראות את הנולד אתה צריך חוכמה.
בדיוק. אז הוא אומר, אם אדם עובד בצורה כזאת, אם דרכו של האדם היא כזאת שהוא בודק בכל צעד שהוא עושה מה הסוף, מה יהיה בסוף, מה אני ארוויח ומה אני אפסיד, פירושו של דבר שהאדם הזה, מה ששולט אצלו זה השכל, ההיגיון שולט אצלו, הוא לא עובד בלי היגיון, כן? כל פעולה שהוא מבצע היא פעולה שהיא נבדקת בהיגיון שלו, בשכל שלו. אז הוא אומר, ומפני שבעל המידה הזאת הוא נמשך בזה אחר השכל, ובא כנגד החומר, לכך מעניין מאוד. הוא אומר הילוך במהלך כזה הוא מנוגד, נגיד כך, לטבע הרגיל של האדם. אדם חומרי לא עובד כך. אדם שנמשך אחרי החומר אין אצלו בדיקה,
הוא זורם,
ודאי,
חומר.
אדם שנמשך אחרי החומר בהכרח, זה מה שיוצא מה שהוא אומר, בהכרח השכל עובד במינון מאוד נמוך. זאת אומרת, כשאדם עובד עם שכל, עם היגיון, דיינו, הוא בודק בכל צעד שהוא עושה מה הרווח ומה ההפסד, והוא שוקל אם זה כדאי או לא כדאי, פירושו של דבר שמה שמכריע אצלו זה לא החומר, אלא מה שמכריע אצלו זה השכל. ולהפך, אדם שהוא חומרי לא עובד כך. אדם שהולך אחרי התאוות שלו, אחרי החומר, מה שקובע אצלו זה הצעד החומרי, לא עובד בצורה כזאת. השכל לא שולט, כן? וממילא הוא לא בודק מה הרווח ומה ההפסד, זה לא מעניין אותו. כמו שהפסוק אומר, אכול ושתו כי מחר נמות. מה שאני רוצה עכשיו, מה שאני צריך עכשיו זה לאכול ולשתות, זה מה שמעניין אותי עכשיו. מה יצא מזה? הרי אתה אוכל ואתה שותה בלי ביקורת. מה הרווח שלך מהאכילה הזאת, ומה הרווח שלך מהשתייה הזאת, או מה ההפסד שלך? אין, לא משנה. היום אני אוכל, מה אכפת לי מה יהיה מחר? לא אכפת לי מה יהיה מחר. כך עובד אדם בעל חומר, זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר, שים לב ללשון של שלמה המלך, אשרי אדם מפחד תמיד. שלמה המלך לא אומר אשרי איש מפחד תמיד, אשרי אדם מפחד תמיד. אז מה הוא מתכוון לומר? אז הוא אומר, לפי שלשון אדם נגזר מהאדמה, וכאילו אמר אשרי הנגזר מהאדמה המקורץ מחומר, שמניח החומר ונמשך אל השכל שהוא מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל פעולותיו, ונותן ליבו אל תכליתם, כי מי שעושה כן לא יחטא לעולם. כי עניין, הנה מה שאמרתי, אכול ושתוק אם מחר נמות. אדם אוכל כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא תאב לו, הוא שותה כל מה שהוא תאב לו, מה יצא בסוף? החומר שלו הולך לאיבוד, כן? הצד החומרי שלו הולך לאיבוד, הוא מאבד את הגוף.
איך אומרים, אין צדיק ולא יחטא?
בבקשה? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בסדר, אבל
אבל הוא עושה טוב.
אני אומר,
לא יחטא, הוא אומר פה שהוא יחטא בעולם, בעולם.
לא, הכוונה היא הפירוש הוא הסיכויים שברגע שהאדם עובד עם היגיון ובודק כל צעד שלו, מה הרווח ומה ההפסד, הסיכויים לחטא הופכים להיות סיכויים נמוכים. זה הכוונה שלו, כן? סיכויים נמוכים, זה מה שהוא אומר. כי אתה בודק בכל צעד שאתה עושה, כן, מה הרווח ומה ההפסד. יש מצבים, גם בעסקים. גם בעסקים זה ככה. אדם שעובד בהיגיון, אז הוא בודק תמיד מה הרווח ומה ההפסד, ויש דברים בלתי צפויים. לא תמיד אתה יכול לצפות את הכל. עם כל בסופו של דבר לא אתה מנהל את העולם, אבל אתה עובד לפי הבדיקות שאתה עשית. המערכת צריכה לעבוד בצורה מסוימת, אבל יכול להיות דברים שהם בלתי צפויים. אותו דבר גם בהנהגת האדם. אדם מתבונן בשכלו, אבל לפעמים יש מצבים בלתי צפויים, כן? זה לא שהאדם הזה לא יחטא במובן מוחלט, אלא הכוונה היא בהילוך הרגיל,
הנטייה שלו,
בהילוך הרגיל, הסיכויים שהוא יחטא שואפים לאפס במקום להרבה. זה מה שהוא אומר. כן, אז הוא אומר, לכן כתוב, זאת אומרת, הדגש מוסר, אשרי אדם מפחד תמיד. מצד אחד הוא בעל חומר, אבל מצד שני, באמצעות השכל שלו, הוא מצליח לשלוט על החומר, לכוון את החומר, כן? זה מה שהוא אומר. הוא כאילו אמר, אשרי הנגזר מהאדמה, מקורץ מחומר, שמניח החומר ונמשך אל השכל, שהוא מפחד תמיד בכל ענייניו ובכל פעולותיו, ונותן ליבו אל תכליתם, כי מי שעושה כן, לא יחטא לעולם. קניין המאכל והמשתה, שאין ראוי שיכוון אדם בזה לחוש הטעם ולמלות התאווה, כי בעניין הזה הוא משתתף עם הבהמה, אלא שיכוון אל התכלית. ומהי התכלית? שיהיה גופו בריא וחזק ויוכל לעבוד את השם יתברך, וכל השאר זולתי אל התכלית הזה. זאת אומרת, באכילה ושתייה, מה המדד שצריך לקבוע? הוא אומר, המדד שצריך לקבוע שאני אוכל ואשתה בכדי שהגוף יהיה בריא. אבל שוב, שהגוף יהיה בריא בשביל שאני אוכל לעבוד את השם, זה לא משנה. אבל אדם שאיננו בעל שכל, אז זה לא מה שמכוון אותו. כמו שאמרתי קודם, מה שמכוון אותו זה התאוות שלו. הוא יש לו תאוות אכילה, תאוות שתייה, לא משנה לו משהו שותה. כמו שאמרתי, אכול ושתוק אם מחר נמות. היום אני חי, מה יהיה מחר? יהיה מחשי, מה שיהיה, מה זה משנה?
חוץ משבת.
וכן בעניין המשגל, אין ראוי שיכוון להנאת הגוף, כי גם בזה הוא שותף עם הבהמה. רק שיכוון בזה לתכלית. ומהי התכלית? לכוונת ריאה וביאה לקיום המין ולהמציא תולדות שיהיו עובדי השם יתברך, וכל השאר זולתי לכוונה הזאת הוא חטא. גם כן משפט מאוד וכן עוד חריף, לא? וכן בעניין קניין העושר, ראוי לו שיסתפק במועט, ושיישא וייתן באמונה, ושיהיה תכלית כוונתו בצבירת כספו, שיפזרנו במעלות, ושיוציאנו, זאת אומרת, שיפזרנו במעלות, הכוונה היא יפזר אותו, ישתמש בו לדברים חשובים, ושיוציאנו בדברים שיהיו לתיקון גופו והצלחת נפשו, ויזהר שלא יעשוק. כן, שלא, מה זה לעשוק? לעשוק זה למשל אדם שלא משלם שכר שכיר בזמן, עבד אצלך פועל, אתה לא משלם לו בזמן, או שאתה להביא את הכסף ממישהו ואתה לא מחזיר לו בזמן. כן, אדם שיש לו חיוב והוא לא, והוא יכול להחזיר, כן, והוא לא מחזיר, זה נקרא עושק. ושלא לא יגזול את חברו, ושלא יונה אותו, ויתבונן בתכלית, שאם יגזול או יונה אותו וירוויח לגופו, כן, שאם יגזול או יונה אותו וירוויח לגופו בעולם הזה, הזה, הנה הוא מפסיד נפשו לעולם הבא, וחמדת אותו ממון לשעה שלא במשפט, כן? זאת אומרת, זה שהוא עכשיו חומד את אותו ממון שלא שלו, וזה לא במשפט, הנה הוא חטא משפט מוות, ישכיחהו העונש, וימיתהו בסוף, ויקרה, זאת אומרת, וימיתהו בסוף. זאת אומרת, הוא חושב עכשיו שהוא מרוויח, אבל בסופו של תהליך הוא יפסיד, זה מה שהוא אומר. הנה הוא חטא משפט מוות, ישכיחהו העונש, וימיתהו בסוף, ויקרה לו כמקרה העוף הזה. הוא אומר, למה דומה אדם שגוזל את חברו ומונה אותו? הוא חושב, עכשיו אני מרוויח. הפסיכולוגיה שלו אומרת, אני עכשיו רוצה להרוויח, כן? אז מה? אז הוא לוקח ממון של השני, או מרמה את השני במחיר, במחיר של הסחורה, כן? הוא אומר, למה הוא דומה? הוא דומה לעוף שיש רשת, וכדי לצוד את העוף, שמים לו אוכל. אז הוא בא ונכנס לתוך המלכודת, בסוף הוא נשאר. אז הוא אומר, ויקרה לו כמקרה העוף הזה, אשר עמדת התבועה שהיא בתוך הרשת, זה שהוא חומד את התבועה שהיא בתוך הרשת, תשכיחהו. זאת אומרת, אם הוא היה קצת חושב, היה מבין שהוא ילחד, אבל תשכיחהו שיהיה נלכד ברשת. אותו אדם שגונה וגוזל עובד באותה צורה בדיוק, הוא אומר, הוא מתעלם מהסוף, לא רואה מה יהיה בסוף. כרגע הוא מרוויח, אבל הרווח הוא רווח לשעה. מה יהיה בסוף? כמו שהוא אומר, בסוף זה משפט מוות, כן? ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. והם, יש פה שני חלקים בפסוק. החלק הראשון של הפסוק הוא משל, והחלק השני של הפסוק הוא הזרה, או ניתוח המצב, הנמשל.
והם לדמם יערובו.
כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. העוף, כשהוא בא לאכול את האוכל שנמצא בתוך המלכודת, הוא לא רואה את המלכודת. מה שהוא רואה זה רק את האוכל, הוא לא רואה את המלכודת.
חינם הוא רואה אותו.
הוא אומר, כי חינם מזורה הרשת. זה שיש שם רשת זה לא בשבילו. לא בשבילו. אז הוא אומר, אותו דבר, והם לדמם יערובו. זאת אומרת, אותו אדם שרוצה לגזול את השני, לגנוב לשני, הוא חושב שהוא גונב את הכסף. הוא אומר, אתה לא גונב את הכסף, אתה גונב את החיים שלך, אתה גונב. זה מה שהוא אומר, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. הוא חושב שהוא לוקח לעצמו. הוא אומר, הוא לא לוקח, אתה לוקח כסף לעצמך, אתה כביכול גונב, כביכול אתה כאילו אתה
מאבד
את הנפש שלך, מאבד את הגוף שלך, גם את הגוף וגם את הנפש. זה מה שאומר, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. ונעשה המשל הזה, על מי הוא מדבר? על פועלי האבן, חומדי ממון שלא כדין, רואים הנעת שעה לעצמם ואינם רואים סוף הפורנות. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיו חצץ. ערב לאיש לחם שקר, זאת אומרת, כשאדם גוזל הוא גזל מהשני לחם, כוונה מזון, סעודה, אז הוא עכשיו נהנה מאוד, אבל הוא אומר אחר כך
חצץ.
הכל הפה שלך יהיה מלא חצץ. עכשיו אתה נהנה. לא, הפירוש הוא לא רואה את הסוף. היסוד הוא רואה את השעה, הוא לא רואה את ה... וזה כנגד מה שהוא אמר, אשרי אדם מפחד תמיד. אדם תמיד צריך לעשות את החשבון, בסופו של דבר, מה יהיה הרווח ומה יהיה ההפסד. לא לעשות את החשבון של השעה הזאת, כן? בשעה הזאת נדמה, כאילו הוא באמת מרוויח. אבל מה יהיה בסוף אתה צריך לעשות אותה? לעשות את החשבון, מה יהיה בסוף? זה מה שהוא אומר.
זה חצץ?
חצץ זה אבנים קטנות, אבנים קטנות. עכשיו ערב לו לחם שקר, אבל אחר, בסוף, הפה שלו יהיה מלא חצץ. וכן בשאר כל פעולותיו, יש לו להיות מפחד תמיד, שלא יבוא בשום דבר כנגד התורה. עכשיו אני חושב שאולי הוא מכניס את זה לפירוש של הגמרא. זאת אומרת, בגמרא כתוב
דברי תורה.
אז הפשט הפשוט של לומדים, נדמה לי שזה כתוב גם ברש"י, בדברי תורה, הכוונה כמו שהסברנו, אדם לומד תורה, אז אם הוא לא כל הזמן חוזר, הוא לא נמצא בפחד שמא התורה שהוא למד תברח ממנו, אז זה אומר שלמה המלך, אשרי אדם מפחד תמיד. כל הזמן תחיה במצב שאתה צריך לשמור על התורה שלמדת. אם אתה לא, מה זה לשמור? איך אתה שומר על התורה? זה לא שאתה סוגר אותה בחדר, אלא אדם למד תורה, הוא צריך כל הזמן לחזור כדי לא לשכוח. הוא צריך להיות כל הזמן במצב של שיננתם לבניך, להיות כל הזמן במצב של שינון, אחרת אדם שוכח.
אז אני ללמוד כך, הכוונה,
או אז עכשיו, אז אני אומר שרואים
חוכמה בלי
מעשים. נדמה לי שרשי פירש כך, אני לא בטוח, אבל רואים עכשיו, אני חושב שהוא מפרש אחרת. הוא בדברי תורה כתיב, הכוונה היא באיסורים, במצוות, שם צריך להיות במצב של פחד. מה פירוש? הכוונה היא כמו שהוא אומר, זה הכוונה דברי תורה, לא לימוד תורה.
התורה מעשית.
כן, 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 כן. זאת אומרת, זה מה שהוא מפרש. להיות במצב של פחד, מה יצא בסוף? מכל צעד שאני עושה, כן? מה היחס של אותו צעד לתורה? מה יצא בסוף? מכל צעד שאני עושה. זה מה שהוא אומר. הלאה. וכן בשאר כל פעולותיו יש לו להיות מפחד תמיד, שלא יבוא בשום דבר כנגד התורה, לא מצד דבריו ולא מצד פעולותיו. עכשיו המשך הפסוק, הוא מקשה ליבו ייפול ברעה. מה זה מקשה ליבו? מי שאינו מתבונן בתכלית פעולותיו. זה מקשה ליבו, בדרך כלל אנחנו אומרים מה זה מקשה, אדם שמקשה את הלב, אנחנו רואים אדם ש אדם עקשן. רואים שהוא מפרש אחרת, מקשה ליבו, הכוונה היא אדם ההפך מה שאמרנו, המפחד כמו שאמרנו, רך הלבב, כמו שהוא אומר, הוא בודק בכל צעד שהוא עושה מה התכלית, מה יצא בסוף, מה הרווח ומה ההפסד. מקשה ליבו זה אדם שלא בודק, לא מפעיל, לא אכפת לו ולא מפעיל את ההיגיון ולא את השכל לראות מה יצא בכל פעולה, מה יצא מכל פעולה ופעולה שאני מבצע.
אילו הוא אומר, הוא בטוח בעצמו, אומר המציאות תסתדר על פי ו...
לא, בלי בדיקה. מקשה ליבו, הכוונה היא, אני אסביר, המילה לב במקרא היא מופיעה בכמה וכמה מובנים. מצד אחד משתמשים בלב כדי להגיד כביכול זה הרגש, מקום הרגש. היום אנחנו יודעים זה לא נכון, אבל זה שימוע, בגלל שבלב כשאדם למשל חווה חוויה רגשית עזה, הוא מיד מרגיש את זה בלב, כן? כי הלב מגיב, כן, הזרימה של אדם היא עובדת לפי המצב הפסיכולוגי של הבן אדם. אבל יש מובנים, יש, רואים שכאן הוא מבין שמקשה ליבו, הלב כאן מופיע כתחליף למוח, זאת אומרת להיגיון, כן, מקום ההיגיון, לב כמקום ההיגיון. זאת אומרת מקשה ליבו, הפירוש הוא הופך את המוח שלו, מקשה ליבו זה הופך את הלב, את הלב לאבן, כן? אבל זה, הלב כאן מופיע במובן של מקום השכל הופך להיות אבן. התפקיד של השכל, כמו אמרנו, זה לבחון, להפעיל אותו, להתבונן, והוא מקשה את הלב, הפך אותו למשהו קשה, משהו שהוא לא פעיל, לא מסייע לו בחיים שלו. כמו אדם שעובד בלי היגיון, בלי שכל, אדם שעובד בלי שכל, אז מקשה ליבו, אדם שעובד בלי שכל ייפול ברעה, ודאי שהוא ייפול, זה מה שהוא אומר. הוא מקשה ליבו ייפול ברעה, מי שאינו מתבונן בתכלית פעולותיו הוא המקשה את ליבו. ואין זה, הוא אומר תוספת, ואין זה כי אם רוע לב ומצד אכזריות שיש בו, כן? ומצד אכזריות שיש בו, דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, רבנו בחיי אומר, תדע לך שזה רוע לב, זה שהאדם לא מתבונן זה ביטוי של רוע, וזה, כמו שהוא אומר, זה אכזריות. זה דבר מאוד מעניין. יש ביטוי, מה? הוא מתאכזר על עצמו. הוא מתאכזר על עצמו. זאת אומרת, ההרגשה שלו היא הפוכה. הוא חושב שהוא דואג לעצמו. אבל תדע לך שאתה מתאכזר על עצמך. מתאכזר על עצמך. איפה זה בא לידי ביטוי? עכשיו נזכרתי, איפה זה בא לידי ביטוי? הרמב״ם אומר, בהלכות תענית, יש רמב״ם מפורסם. כשהוא מדבר על מטרת התעניות, כן? אז כשיש צרה, לא עלינו, אז צריכים להתענות. אומר הרמב״ם שמי שלא מתענה, ומה התפקיד של התענית? שאנשים יתבוננו. למה באה הרעה? מה התפקיד של התענית? למה חז"ל מחייבים אותנו להתענות? למשל, תענית על הגשמים, אין גשם, מחייבים אותנו להתענות. למה? משום שבאה צרה. באה צרה, תתבונן למה באה צרה. הצרה לא באה סתם, חס וחלילה. אם באה צרה, צריך להתבונן מה הביא את הצרה, לנסות למצוא. אומר הרמב״ם, מי שלא מתענה, והכוונה, וגם לא רק מי שלא מתענה, גם מי שלא
פורש מצרת הציבור,
אומר הוא אכזרי. מה אכזרי? אני לא עשיתי לאף אחד רע. אז אומר הרמב״ם, מה מוז לא עשית? אני עכשיו מבין מה שהוא אומר. מה מוז לא עשית לאף אחד רע? לעצמך עשית, התאכזרת על עצמך. זה שאדם לא עובד עם היגיון, פירושו של דבר שהוא מתאכזר. זה מה שהוא אמר קודם. מזורה, כי חינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו יצפנו לנפשותם. מה אתה חושב? אתה חושב שכשאתה, אתה עובד בלי היגיון, ולכן אתה עושה כל מיני פעולות שהן מנוגדות לתורה, אז אתה לא צריך להתאכזר על אחרים, אתה מתאכזר על עצמך, על הגוף שלך, על הנפש שלך, על הנשמה שלך. זה אכזריות, זה גם כן אכזריות. אנחנו בדרך כלל תופסים שהמושג אכזריות זה בהתייחסות למישהו אחר, אני צריך להתאכזר על מישהו אחר. לא, אתה מתאכזר לעצמך, כן? לעצמך אתה מתאכזר. לאדם הזה נדמה, לא, לאדם הזה נדמה שהוא ההפך, הוא דואג לעצמו. הוא אומר לו, לא, אתה מתאכזר לעצמך, כן? זה מה שאומר, זה רוע לב, זה רוע לב. הלאה, ומצד האכזריות שיש בו, והרך המפחד תמיד, הפך המקשה את ליבו, כי המקשה את ליבו אין פחד אלוהים לנגד עיניו, איננו רואה תכלית השכר במצוות, וגם לא את תכלית הפורענות בעבירה. ומישהו מפחד תמיד, יראה הפורענות טרם בו, כי יפחד ממנו. ומישהו מקשה ליבו, לא יראינו, הוא לא רואה את הפורענות עד שהיא מגיעה אליו. המפחד לדברים תמיד יקרה לו זה מצד הכנעה ושפלות. זאת אומרת, הוא אומר עוד זאת אומרת, עוד נקודה שהוא עומד עליה. המציאות הזאת של אשרי אדם מפחד תמיד, זאת אומרת שאדם בודק בהיגיון כל צעד שהוא עושה, בודק בשכל, ואז הוא אומר זה ביטוי של שפלות, של הכנעה. אמת, אדם יודע שהוא חלש, זאת אומרת כך הוא מעריך את עצמו שהוא חלש, וכיוון שהוא חלש, אז ממילא, כמו ניתן דוגמה, כמו שלהבדיל מאדם צעיר, אדם צעיר הולך, אין לו בעיה, כל המערכת פועלת כרגיל, אבל אדם זקן, כן? אדם זקן, כל צעד שהוא עושה בודק, משום שהוא יודע שהוא יכול ליפול, כן? אז הוא אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, זה שהזקן מטבע, זקן במובן לא רק זקן, אלא אדם שמתנהל בכבדות, כן? מתנהל בקושי, כן? אז כל צעד שהוא עושה הוא מפחד.
זקן זקן החוכמה.
מה?
זקן זקן
החוכמה. כל פנים, כל צעד שעושה הוא מפחד, משום שהוא חושש שמה הוא ייקשל. הוא מסוגל ליפול, ואם הוא ייפול אז הרבה יותר יהיה לו קשה לו להתייצב, לחזור למצב הקודם, מאשר אדם צעיר. אז הוא מודק כל צעד שהוא עושה. האם את הצעד הזה כדאי לעשות או לא כדאי לעשות? אז הוא אומר, כשאדם לא מפחד, זה ביטוי של גאווה. וכשאדם מפחד זה ביטוי של ענווה, ביטוי של שפלות. הענב מכיר, מה זה ענב? ענב זה אדם
שמכיר
בחולשות, כן? מכיר בחולשות, הוא אומר אני חלש, הוא לא אומר אני חזק, הוא אומר אני חלש. מה הכוונה אני חלש? אני לא יודע אם מה שאני, אני לא בטוח בכל מה שאני עושה, אני לא בטוח, אני בודק, זה נכון לעשות, זה לא נכון, כמו שאמרנו, מה הרווח, מה הפעולה ומה, מה, אז בצד מסוים הפחד הוא ביטוי של ענווה ושפלות, לעומת הצד השני, אדם שלא מפחד, זה ביטוי של גאווה, הוא בטוח בעצמו, אין לו שום ספקות, מה שהוא עושה ודאי טוב, כן?
כל זה בין אדם למקום.
למה בין אדם למקום? ההפך, בין אדם לחברו.
מה נעשה?
הוא דיבר על גוזל. כן. על אדם שמונה את חברו וגוזל את חברו.
כן, כל מה שקשור לתורה ומצוות.
No.
אבל בענייני גיבור, חיל, פה המעלה זה לא...
הגמרא אומרת, תאו בדברי תורה כתיב. רואים שהרבינו בחיים מפרש בדברי תורה, הכוונה היא בדברים שקשורים לתורה.
כן.
בדברים שקשורים לתורה, בסדר?
בדבר שאנחנו צריכים...
בדברים שקשורים לתורה.
נכון.
בדברים שקשורים לתורה. אמרתי, הגמרא שאלה סתירה, מצד אחד כתוב אשרי אדם מפחד תמיד, מצד שני כתוב פחדו בציון חטאים. אז כשהוא מפחד בלי... לא, אדם מפחד, חי בפחד, סתם.
זה לא טוב.
זה סימן שהוא חוטא. אדם שאדם שלא חוטא לו, אדם שאין בו חטא לא מפחד, אין לו פחד. אין לו פחד. מדוע? משום שהוא בטוח בריבונו, אשרי אדם עוז לו בך, אדם בטוח בריבונו של עולם, כן? יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא. הלאה. אומר, אז הוא אומר, ומישהו מפחד תמיד, יראה הפורענות טרם בואו, כי יפחד ממנו. ומישהו מקשה ליבו, לא יראינו עד בואו אליו. הפחד לדברים תמיד, יקרה לו זה מצד הכנעה ושפלות. ולכך יתרומם ויתעלה. זאת אומרת, כשאדם, כמו שאומרים, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כן? אז הוא אומר אותו דבר גם כאן. אדם, הפחד...
לא, כי הוא לא נופל. אם הוא לא נופל...
נכון, 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 נכון. אז הוא מתרומם, הוא אומר. זה שאדם פוחד, מה פירוש פוחד? כמו שהסברנו, הוא בודק כל דבר בהיגיון. מה הרווח ומה ההפסד, זה יגרום לו שהוא יתרומם. זאת אומרת, כמו שאמרנו, זה ביטוי של ענווה, ביטוי של שפלות, אבל כשאדם הוא ענב, כמו שאמרתי, הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף עליו, זה מה שהוא אומר, יתרומם ויתעלה. זהו שהזכיר לשון אשרי, שהוא לשון עילוי. הוא מקשה ליבו לדברים, יקרה לו מצד הגאווה. אז כמו שאמרנו, זה שאדם לא בודק, הוא בטוח במה שהוא עושה, הוא לא צריך לבדוק, זה, אז מה, הוא מחזיק את עצמו גאוותן, מחזיק את עצמו גבוה, הסוף יהיה שהוא ייפול, זה מה שהוא אומר. הוא מקשה ליבו לדברים, יקרה לו מצד הגאווה וגבות הלב, ועל כן הזכיר לשון ייפול, ואמר ייפול ברעה, כלומר אפילו ברעה אחת, כי עניין שכתוב תמוטט רשע רעה. מה הכוונה תמוטט רשע רעה? הרעה ממוטטת את הרשע. תמוטט רשע רעה, מה הבנה בפסוק? מה הכוונה תמוטט רשע רעה? כאילו כתוב רעה תמוטט רשע, הרעה ממוטטת את הרשע, כן? אז
אפילו רעה אחת,
אפילו רעה אחת, כן, אפילו. מצד אחד אמרנו אשרי אדם מפחד תמיד, למה כתוב אשרי? משום שזה כולל מעלות רבות. לעומת זאת, תמוטט רשע רעה, אפילו רעה אחת מסוגלת למוטט את הרשע, זה מה שהוא אומר. וכתיב כי שבע יפול צדיק וקם, ורשעים יכשלו ברעה.
ברעה אפילו אחת.
אפילו אחת. כי שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, לא שהצדיק לא נופל. הצדיק נופל. אבל הצדיק, גם כשהוא נופל, הוא קם.
אפילו על רשע, הוא לא קורא לו נפילה, הוא קורא לו יכשלו.
יכשלו, זה מכשול. כן, נכון. רשעים יכשלו ברעה. וכתיב... כל פעל השם למענהו.
מה ההבדל בין נפילה לכישלון? שנפילה אפשר לקום וכישלון אי אפשר לקום.
כנראה
זה ההבדל.
אתה יכול להוציא את זה, כי שבע ייפול צדיק וקם. כן, כן. ורשעים ייכשלו ברעה.
זה גם
עוד פעם
כישלון, זה כנראה זה נובע מחוסר זהירות דרך כלל.
נכון,
אבל נפילה זה בלית ברירה,
טבעי כזה, חלק מהחיים.
זה מה שהפסוק הזה רוצה לומר. וכתיב, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה. אז מה הכוונה? לימדך הכתוב שהרשע, מה זה וגם רשע ליום רעה? אז הוא אומר, לימדך הכתוב שהרשע מוכן לפורענות, הוא מזומן ליום רעה, ואף עונשו, עכשיו הוא חוזר להתחלה של תחילת הפסוק, כתוב כל פעל השם למענהו, זאת אומרת כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לא עשה. אנחנו רואים בברכת הנישואים, הברכה הראשונה, שהכל ברא לכבודו, ככה אנחנו מברכים, הברכה הראשונה ברכת הנישואים, שהכל ברא לכבודו, שהכל, מה זה הכל? כל המציאות הנבראת נבראת לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כל פעל השם למענהו. במציאות יש גם רשעים, יש גם רעים, כן? אז אומר, אומר, אז אומר, אומר שלמה המלך, כל פעל השם למענהו. תדע לך שכל מה שיש במציאות זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. גם הרשעים הם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. גם זה חלק מהבריאה. שלא תחשוב שהרשעים כביכול הם בחוץ. הם לא בחוץ. כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רע. כן? גם זה חלק מה, חלק מהחשבון של הקדוש ברוך הוא, וגם רשע ליום רע. זה גם כן חלק ממה שפעל השם. זה מה שהוא אומר, כן? זה מה שהוא אומר. לימדך כתוב שהרשע מוכן לפורענות, הוא מזומן ליום רעה, ואף עונשו ופורענותו של הרשע הוא למענהו. זאת אומרת, וגם רשע ליום רעה. זאת אומרת, בהתחלה נדמה שהרשע הוא לא מכבד את הקדוש ברוך הוא, הוא עובד נגד, כביכול עובד נגד.
הוא לא מכבד.
אבל מה?
הוא לא מכבד.
כן, כן, הוא עובד נגד. אתה, כשאתה רואה רשע, אתה רואה רשע שעושה, הולך נגד התורה, אז אתה אומר, זה כביכול, זה כבוד לקדוש ברוך הוא. אומר, הכבוד של הקדוש ברוך הוא זה, אתה רואה רק את ההתחלה, אתה לא רואה את הסוף. הסוף של הרשע, כן? כשאתה רואה את הסוף של הרשע, אני אוסיף פה משפט, אז אתה רואה שגם מה שהוא עשה זה חלק מהכבוד.
אולי שכדי לראות את ההפכים,
בבקשה?
אולי כמו שהמהר"ל כותב לנו, כדי לדעת את ההפכים, אם לא היה את הטוב, את הרע, לא ידענו מה זה טוב. אם אין רשע, לא יכולנו להבדיל מזה צדיק.
בסדר גמור, אבל הוא אומר, כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. אומר הרבנו בחיי, לימדך כתוב שהרשע מוכן לפורענות. קודם כל, וגם רשע ליום רעה, פשט הפסוק, הרשע מוכן לפורענות. הוא מכין. הרשע עצמו מכין את עצמו לפורענות, כן? אבל הוא אומר, ואף עונשו ופורענותו של הרשע הוא למענהו, כלומר לכבוד השם יתברך, כדי שיתקדש שם שמיים. זאת אומרת, קידוש,
סופו יקדוש השם.
בדיוק, קידוש השם זה לא רק, לא רק מהמעשים הטובים שעושים, אלא גם, גם הפורענות של הרשע, בסופו של דבר זה קידוש השם. הפורענות שהרשע מקבל זה קידוש השם. אז הוא אומר, קניין שנאמר, יחזקאל הנביא אומר, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים. עכשיו הוא מגיע לפרשה. כשם שמצינו בפרעה הרשע שהיה מקשה ליבו, ועל כן נפל ועבד בסופו, הוא הכביד את ליבו מעצמו. כמו חמשת המכות הראשונות, ויכבד את ליבו, הוא יכבד את ליבו מעצמו, כעניין שנאמר ויכבד ליבו הוא ועבדיו, הוא הכתיב ויכבד פרעה את ליבו, והקדוש ברוך הוא יכבד את ליבו יותר כדי להענישו ולמען רבות אותותיו ומופתיו במצרים. זהו מה שאומר הכתוב, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדה וגומר. ודרשו רבותינו זל כי 10 מכות דצח הדש באחיו, כמו שהן מסודרות בתורה כסדר הזה, היו השתיים בהתראה והשלישית, מכל קבוצה של מכות, שתיים בהתראה והשלישית שלו בהתראה. דם צפרדע בהתראה, קינים בלא התראה, ערוב דבר בהתראה, שכין בלא התראה, כן? ברד הרבה בהתראה, חושך בלא התראה, מכת בחורות שהיא העשירית בהתראה, כי יחזור לסידור הראשון. זה דרשו רבותינו זל, והפרשיות מוכיחות כן. ואם תסתכל בכתובים בכל הפרשיות תמצא כי השתיים שהם בהתראה באחת יומר הוא אומר בכל קבוצה יש שתיים ראשונות בהתראה. אז הוא אומר תשים לב כי השתיים שהם בהתראה באחת יומר למשה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו התייסב לפני פרו, הוא מדייק, ובשנייה הוא אומר לו בוא אל פרו. במכה הראשונה בשתיים שהם בהתראה התייסב לפני, ובמכה השנייה הוא אומר לו בוא אל פרו. התחיל במכת דם, לך אל פרו בבוקר וניצבת לקראתו על שפת היאור. ומכת הצפרדעים כתוב בוא אל פרו. מכת הכינים כמו שאמרנו אין שם התראה. ומכאן דרשו רבותינו זל מי שלקה ושנה שוב אין מטרין אותו, כן? מי שלקה ושנה, כך אומרת המשנה, המשנה אומרת במסרת סנהדרין, כן? מי שלקה ושנה קונסים אותו לכיפה, עד כדי כך, קונסים אותו לכיפה, אבל הורגים אותו לא בידיים, הורגים אותו ברעב, כן?
מכניסים אותנו מקום,
כן? אז הוא אומר,
הוא עם השברים גם, לא?
מה?
גם עם שור זה ככה, לא?
כן. על כל פנים, ומכאן דרשו רבותינו זל מי שלקה ושנה שוב אין מטרין אותו. עכשיו הוא מסביר הלאה. במכת תערוב חזר לסידורו הראשון, הזכיר שם השכם בבוקר והתייצא לפני פרו, הנה יוצא המים. ומכת הדבר הזכיר בוא אל פרו. מכת השכין אין שם התראה. במכת הברד חזר לסידורו הראשון והזכיר שם השכם בבוקר והתייצא לפני פרו. ומכת הרבה, זה הפרשה שלנו, הזכיר בוא אל פרו. במכת חושך אין שם התראה. ועל כן נראה לי לפרש אחרי הדקדוק הזה שהוא מדקדק, כי משה היה מודיעו המכה והיה עושה לו התראה פעם אחת על היאור ופעם שינית די חלו. שומעים? פעם אחת על היאור, היה מטרה בו, פעם אחת על היאור ופעם שנית בהיכלו, בארמון שלו. ועניין בו אל פרו שיזכירו הכתובים בכל פעם ופעם באורו שיכנס בהיכלו. והכתובים מוכיחים כן, כי מעט שיתרה לו במכת הדם על שפת היאור הגיד הכתוב כי מיד נכנס פה אל היכלו, שנאמר ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת. נו, אז מה הביאור בזה? מה העניין? אז הוא אומר, וטעם הדבר שהיו כל ההתראות כסידור הזה, התראה אחת על יאורו, והתראה אחת אחרת בהיכלו, להורות על עונשו וגאוותו וגאונו. כי היה מתגאה על יאורו, כי עניין מה שכתוב ביחזקאל, כך יחזקאל הנביא מתאר את פרו. הוא אומר, מה הוא אמר? לי יאורי ואני עשיתיני. ואת היה מתגאה ביאור שלו, כן? והיה מתגאה בהיכלו. והוא שכתוב ויבוא אל ביתו, מה הכוונה ויבוא אל ביתו? מה התורה צריכה לספר ויבוא אל ביתו? יאמר כי מצד שנכנס להיכלו ונתגאה בו, היה בז לדברי משה, ביזה את הדברים שמשה רבינו, ולא שת ליבו גם לזאת. שאם לא כן, למה הוא צריך להודיענו? מה התורה צריכה להודיע לנו שהוא בא אל הבית שלו? אלא שבא להודיענו שהיה מתגאה בהיכלו, כי עניין נבוכדנצר שאמר עלה די בבל רבתא די ענה בניתא לבית מלכו בתקף סגי ולעיקר בתקף סני ולעיקר הדרי. זאת אומרת נבוכדנצר אומר זאתי בבל הגדולה שאני בניתי אותה לבית מלכות בכוחי, כן, ולכבודי, וכתיב שלי אבית בביתי ורענן בהיכלי. זאת אומרת, אני הייתי כביכול שלם בביתי, כן, שלף בביתי ורענן בהיכלי. וכשם שהייתה גאוותו של נבוכדנצר סיבת שברו ובפלטו, כן היה פרעה, ועל כן היו ההתראות כולן מתוך יאורו והיכלו, ומהן משפטו יצא, כי המקומות שנתגעה וחטא בהם, משם באו אליו כל המכות ההם. והנה הודיעו הקדוש ברוך הוא הודיעו הכוונה מודיע על משה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי, כך כתוב, אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. אז אומר יש בו שני דברים, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אז אומר הרבנו בחיי, והנה הודיעו הקדוש ברוך הוא שכביד את ליבו לשני טעמים. האחד, כדי שיתפרסם אלוהותו בערותו בעולם, אותותיו ומופתיו, אלה העוברות והעתידות, ולכן הזכיר לשון שיתי, אבן השתייה,
שתות.
שממנה הושתת העולם, כן? מה זה הושתת העולם? היא הבסיס לכל העולם, היא המקור, זה מה שהוא אומר. לשון שיתי שהוא מקור, הוא משמע לשעבר ולעתיד, שהם בין כולם יוד. מה הכוונה? שיתי. וכאילו אמר למען שית יוד אותותיי, עשר המכות, ועל כן הזכיר בהם לשון בקרבו. אז זה הטעם הראשון.
שיתי פה זה בסיס.
בבקשה?
שיתי פה זה בסיס לאמונה, בסיס למה?
לא, 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 הוא אומר למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז הוא אומר, האחד, הטעם הראשון, כדי שיתפרסם אלוהותו בערותו בעולם, אותותיו ומופתיו, אלה העוברות מצד אחד והעתידות, ולכן הזכיר לשון טיטי שהוא, שיטי, סליחה, שהוא מקור, הוא משמע לשעבר ולעתיד. כן, שיתי זה גם, הוא אומר, המילה שיתי היא גם מתייחסת לעבר, שמתי, וגם עשים, כן, שהם בין כולם, בין כולם יוד, וכאילו אמר למען שית עשר אותותיי, ועל כן הזכיר בהם לשון בקרבו. מה הכוונה בקרבו? איך הוא מפרש?
פסוק, למען שיתי אלוהותיי.
כן, אבל הוא אומר לכן, על כן הזכיר בהם לשון בקרבו. על כן, על מה? לכאורה הכוונה היא בגלל שלשון שיתי הוא לשון מקור, כן, משמע לשעבר ולעתיד, על כן הזכיר, אני עדיין לא מבין למה הוא צריך להשתמש במילה בקרבו, לא משנה. והשנית, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, כדי שיספרו לדורות עוצם גבורותיו וכוח מעשיו. כן? זאת אומרת, מצד אחד אני שמתי את האותות, זאת אומרת, אני הכבדתי את ליבו. למה? לתכלית שני דברים. טעם אחד, שיתי אותותיי אלה בקרבו, כדי, אומר, מה זה שיתי? כדי שיתפרסם אלוהותו בערותו בעולם, אותותיו ומופתיו. כן? התפרסם אלוהותו בערותו בעולם, אותותיו ומופתיו. כשהקדוש ברוך הוא מראה אותות ומופתים, מתפרסם הדבר שהוא האלוהים. עכשיו הוא אומר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. כן? והשנית, הטעם השני לכך שהכבדתי את ליבו, כדי שיספרו לדורות עוצם גבורותיו וכוח מעשיו. טוב, עד כאן.